יום שני, פרשת ניצבים ואילך. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם מעשה פלא שהובא בקובץ גיליונות. אברך יקר, השם ירחם, הרבה שנים לא היה לו ילדים. הרופאים אמרו, אין מה לעשות, אין סיכוי, לא שייך. טוב, הוא מחליט ביחד עם אשתו שהם יאמצו, יאמצו ילד. גם לזה צריך לחכות עם נרשמים, לוקח שנים עד שמגיע התור שלהם. כשהגיע התור, הגיע התור שלהם לאמץ את הילד שהם נרשמו, אז קראו להם למשרד, למלות פרטים, חוברות מלאות. בעמוד האחרון הייתה שאלה, לרשום מה הדברים שאתה הכי אוהב. אז הוא רשם שם את השם, אוהב את השם. ואז בסוף העמוד, הוא רואה שכתוב שהוא צריך לחתום, להתחייב שהוא מבטר על האהבה שלו למען הילד שהולך לאמת. הוא אמר, לא, לא, זה אני לא מסכים. אני לא מתכוון לוותר על אהבת השם למען הילד. אמרת לו אשתו, תמחוק את מה שכתבת, שאתה הכי אוהב את השם, הרי מתכוונים לאהבה גשמית, לא לאהבות מעין אלו. מילא, אתה יכול לחתום, הוא התעקש, לא מסוגל לכתוב, שאני אוהב את זה דבר יותר מהשם. וככה הם דנו ביניהם בנושא. בינתיים, תוך כדי שהם דנים וחושבים על זה, אז הסתכלו עליהם שם, האלה שהם מחליטים על העניינים האלה. אמרו להם, אנחנו רואים שיש ביניכם חילוקי דעות, אתם לא מתאימים לאמץ ילד. הם היו שמעו את זה, היו באלם, חזרו הביתה בפחי נפש. אבל מה קרה רבו ישראל? אחרי 10 חודשים הם זכו להתפקד בבת כנגד כל הסיכויים, כנגד כל מה שהרופאים אמרו. כי מי שאוהב את השם, בכל הלב, כל ליבו, זוכר לראות את ישועת. ואנחנו ממשיכים עם דברים של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטא, שממחיש מה הכוונה שבחודש אלול, זה את הספר המקדושים שכתוב, שבחודש אלול יש בחינה של המלך בסוד. מה הפשט? אז הוא מביא שתהיה, אז הוא מספר, כן, בעצם כביכול שקדוש ברוך הוא יורד, מתקרב אלינו, באיזה מצב שאנחנו נמצאים, מקבל את הבקשות שלנו, ומתקרב אותנו אליה בצליח או ברחמים. אז הוא מספר, מה יש אישה ממש לאחרונה, משפחה ברוכת ילדים, הבת בכורה התחילה להתחבר השם ירחם, להתחבר אותו עוד, התחילה להידרדר מדחי לדחי, וההורים רואים עיניהם קלות, העיניים אדומות, אדומות מרוב בכי, יום ולילה, על אותו בת שהייתה פרח המשפחה והתחילה לרדת מטה-מטה, והם לא התייאשו. הלכו לשאול שאלת חכם, מה לעשות? מצד אחד, איזו התנהגות פזיזה מצידם, הם לאבד אותה לגמרי שמרחשים. אבל מצד שני, ההתנהגות שלה יכולה להעסיק לשאר הילדים שבאים אחרי הבתו. אז הרב אמר להם, לא להגיד שום דבר, רק לדבר עם שאר הילדים, ולהגיד שהתרות עושות אותה חזק, אבל בעזרת השם אנחנו נקרב אותה, לא נלחם בה, אלא בעזרת שלה. ובעזרת השם היא תחזור להיות כמו בת מלך. אבל דבר אחד הרב אמר שלא לוותר בשום אופן. היא צריכה לחזור הביתה, לא יאוחר מ-12 בלילה. אם היא חוזרת אחרי 12 בלילה, הדלת נסגרת ונשארת בחוץ. טוב. אז ההורים באמת עשו, עם כל הקושי שבדבר, עשו בדיוק מה שהרב אמר להם. אבא אומר לבת, תשמעי, יש לה חדר פרטי, זה החדר שלך, שם את עושה מה שאת רוצה, אבל בלילה, חייבת להיות כאן עד 12 בלילה. טוב. היום הראשון, 12 בלילה. בלילה השני, 12:05. וככה הצליחה למשוך עוד 5 דקות ועוד 5 דקות. בהתחלה היה קשה להורים לסגור את הדלת, אבל כשאלות התחילו להתאחר, היא התחילה לבוא ב-2 בלילה, אז האבא שלה אמר לה, אבא שלה חשב לעצמו, נו, מי זה ישמע בכל השחומים? הוא אומר לה, מחר, אם את באה אחרי 12, הדלת סגורה. הגיע 12 בלילה, הבת לא נמצאת, אבא סוגר את הדלת אל המנוי, כמעט שעולה על החלישון מרוב דאגה, עכשיו ואמר תהילים, שהבת שלו תחזור בתשובה, תצליח להתגבר על העצר. אחת וחצי חוזרת הביתה, יורד שהיו מתממש, הדלת פגועה, היא דופקת בדלת, לאט בשקט, לא להעיר, אופן להעיר. אבל לאט לאט שורה שלו פותחים לאט, שכל התגברו והתחזקו עד שמתחו ממש להם מעלומות. אבא יוצא לבת, שהידיים מלאים, מעדנים, אוכל, ארוחת ערב, אוכל טעים, וספל מים, קערה, והוא מחזיק גמרא סנהדרין ליד, והוא אומר לה, תיקם לשאלות מאחרת, את לא נכנסת הביתה, אבל את רעבה, אז אם אתה לך ארוחת ערב, כלי ידיים ותוכלי. טוב, התחילה לאכול ארוחת ערב שאבא הכין לה, כשהוא יושב לידה, ארוחת הגמור ביד, סנהדרין, שואל אותה, שואל את האבא, למה הבאת את הגמרא הזאת? רוצה שנתחיל עוד גמרא? הוא אומר, לא, לא. הרב אמר לי, לא להכניס אותך הביתה אחרי 12. אבל חשבת שאני אתן לך להיות לבד בחוץ כל הלילה? הבאתי גמרא, ואני פה יושב איתך כל הלילה עד הבוקר. להכניס אותך הביתה אני לא יכול. אבל את הבת שלי, ואני אוהב אותך, אני לא יכול להשאיר אותך לבד בחוץ. וככה, הוא ישב לידה כל הלילה, למד גמרא, והיא ישבה לידו. כשהיום העיר הכניס אותה הביתה, היא הלכה לישון והולכת ולשחי. כשהיא קמה בבוקר, אחרי, או צהריים, מה שזה לא יהיה, אחרי איזושהי סוג של שינה תרופה כזאת, היא אמרה לאבא שלה, עד כאן. ראיתי את המסירות נפש שלך אליי, ראיתי כמה אתה אוהב אותי, את האהבה הכנה שלי. עכשיו אני יודעת ששום חברה לא מסורה עליי כמו שאתה. החלטתי לעזוב הכל ולחזור להיות הבת שלכם האהובה, כמו מקודם. המייסה הזה שהיה מלמד אותנו בעצם, אומר הרב זילברשטיין, לימוד מוסר מאוד גדול. אנחנו הולכים לזעוק עכשיו חודש אלול, תירחם הבלבונים. אמנם אנחנו בנים סוררים, פרנו מדרך היושו. ולכן, אבא האהוב שלנו הקציב את הפנים אלינו. עברנו הרבה גדולות, זרקו אותנו בבית הכנסת, לא יכולים ללמוד בישיבות, ילדים לא יכולים ללמוד בתלמותו יראה. אבל אנחנו צריכים לזכור שאבא שלנו לא עזב אותנו. הוא יצא איתנו החוצה, יחד. כי אבא לא עוזב ולא משאיר את הילדים שלו. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים, קטע מדהים שנכתב לפני מאות שנים, אבל זה נראה כאילו נכתב במיוחד לימים שלנו. ואחד מהקוראים היקרים של הפותח, שלח לנו את הקטע הזה, מתוך הספר שער המלך. זה ספר של הרב המקובל, הרב הקדוש, רמות חזיה, אבד גילקוש. אז הספר קוראים לו שער המלך, ויש בו שער רביעי פרקות, שנקרא שער יכתב ממוינו ועיניו, דרושו מתשעה באב. אז הוא כותב שם ככה, ובפרט בעיתים הללו צריכים לנו לדאוג יותר ולהרבות בכי, כי נשאר אלוקים אותו מראה אותנו ברמז בעולם הזה. הוא אומר, בשני התף קוף למד לאלף השישי, אנחנו מדברים לפני 250 שנה פלוס, בערך 250, בדיוק, אולי בדיוק 250 שנה, היו בכל המקומות שומרים בשערים, ולא מניחים שום עובר בדרך מקומה מחמת המגי פורח מועלת שם. וגם שם במקום של בריאים ושלמים, ובא בטניה סבורי, אמרו לשם הוא מקום תקנה, לא הסכימו לעבור לו, כמו שהמשחית לא מבחין בין טוב לרע, ומחלה רעים טובים. גם השומרים, אומר, לא מבחינים בין בריאים מחלשים, ולא נותנים לאף אחד להיכנס לשערי העיר, רק שיהיה לו איזה ראייה שהוא בריא, ומקום של בריאים ושלמים. ומזה הוא אומר, המוסר, יש לנו לקבל תוכחה, שמראה לנו אלוקים שהוא כמו חן ברקיע, המחמד שהוא עץ חרון, אף השם, אין השומרים מניחים לקנות בשערי תפילת התשולות שלנו, כל שכן, שלא יכניס אחד שלום ליום הנורא, ואנחנו רוצים מאוד לבכות ולהתחנן על זה לפני, שמגיע יום הדין, שזה זמן הכניסה שלנו, כדי שלנו איזו זכות, ראיה, שאנחנו שלמים ובריאים בכל איברנו, שלא פגמנו, בכל הרמה חברים ושתה גדים, שהם כנגד המצוות עשר, זה לא יצא. כי אם הוא אומר, אם חד ושלום לא יכניסו אותנו את התפילות שלנו, אנה אנחנו פונים, שעלילו הימים, אומר, אנחנו תולים את ביטחוננו בכל שנה ושנה, בשנים קדמוניות, עד ביטחוננו על ימינו. היא השכינה שעולה בכיסא ליום חגינו, לרחף על בניה ומליצה טוב בעדינו. ועכשיו הוא אומר, עכשיו אבונתנו הרבים, מי יודע אם תעלה למעלה, משמעת שאבלה על בניה מהווה להנחם אדנה. בדרכה של אבלה הוא אומר, כי ביכול לעמוד אחורה הפתח, ולכן, לכן אנחנו צריכים לעבוד בחייה על זה ולמחם. ואנחנו ממשיכים פה עם לקט משתבים שנשלחו על ידי קוראים למערכת קובץ גיליונות. חברן גולדברג, בנו של הגורן רבי מנחמיה גולדברג, יותר שהוא ליווה פעם את סבא שלו, בשם זלמן, למרות אותו מספילה. סבא היה באותו זמן בהתרגשות מאוד גדולה, שלא כרגלו. הוא אומר, לא יכול לשכוח את הרגע שהסבא הרים את קולו, כמו שויפר, אורו ישני חברון, אורו, אורו. סבא סרסתם את שובה, כי מדי שנה סרסתם את שובה, ונהג לשקוט בצינה, כדברי אבות של חברון. היה פה קצינה ותפילה, חרדו דקדושה, תפילות לתחנונים. לפני שהם יצאו, הוא עבר ליד קיר של המערה שבנוי מהבנים ענקיות, אבני גזית, אז הוא הביא את הפליאה, אחד המלווים, איך הצליחו אבותינו הקדושים, מימי קדם, להרים אבנים כאלה גדולות ועצומות, סוג אבנים גדולות כאלה שמסירות הכותל. הסבא הסתכל עליו בעיניים נרגשות ואמר לה, אנחנו לומדים את זה שלשכל ולבינה יש יותר כוח ושיש למנות. מה אנחנו רואים כאן לפנינו? חוכמה שהדבר החזק ביותר בעולם. אז נו, כעת בימי אלול, עם חוכמה ודעת, אפשר להפוך עולמות בגשמיות, וכל שכן, כל שכן רוחניות, השם יעזרנו לחוכמו יסכילו זה. יש פה עוד מכתב מעניין, אני מספר שהוא נסע באוטובוס מירושלים לבני ברק, קו 422, ישב לאיזה בחור, הקשיב לאיזה נגן, פצפץ, צחק בטלפון, כל בחור קצת שווה ופתאום הוא נעמד. חפש למעלה את החליפה, כובע לבש, שתשב אותי סידור, ואמר ואמר מה שקרה שם, ברצינות ככה, בישוב אותה, כשהוא סיים, הוריד את הכובע, חליפה, וחזר לנגן ולפיפוטים. אז הוא שאל אותו, כותב פה הבעל המכתב, מה קרה שפתאום ליבש את הכובע חליפה, אני הייתה רציני, אמרת משהו? אז אמר לו, תפילת הדרך. הוא אומר שהוא שאל אותו, זה לא נראה תפילת הדרך, זה נראה איזה 18. זו תפילת הדרך, לא נראית לי, זה נראה מתאים לאיזה צדיק יסוד אוילום. אז הוא אמר לו, שבקורונה, והרגעים הרציניים של המחלה שכנראה לו קורונה, אז הוא החליט בלי נדר, שלא הכל אני עושה, אבל מה שאני כן עושה, אני אעשה זה יותר טוב. אז אם אלי אומר, תפילת הדרך, אני אומר בבקשה, לומר אותה בשלמות, ברצינות ובכל האיכות שמתאפשרת לי. אז נסיים כותב המכתב, האם הקורונה השפיע עלינו לרעה או לטובה? נסיים פה עם הדברים הסיבים באחור הישראל, אתם הריח טלפון. יש פה עוד מכתב יפה, אחד מספר שמע איזה וורט אקטואלי מאחד מהשנים שלו, ביקר פעם בכפר חב"ד, פגש עם איזה יהודי זקן מופלג, סיפר לו שבזקנותו הוא התגורר בגבין, שם היה את האור שמח, האור שמח היה הרב של הציבור הליטאי, והאור שויבר היה הרב של הקהילה החסידית, החב"ד. אותם ימים, התחילו להגיע לראשונה לאזור של המכוניות. יום אחד, אבא שלו רואה, הוא מספר על אבא שלו, לא יהודי מופלג, לא יהודי מבוגר, מכפר חב"ד, שהוא רואה את אבא שלו, את הרוגצ'ייבר גומד ככה על שפת המדרכה ובודד בשבע עיניים, אם אין איזה מכונית באופן, שמסיתי למינה ושמאלה ככה הרבה פעמים, אז הוא שאל אותו רבנו עד כדי כך, אז הוא אמר לו בחריפות, ונשמרתם עוד לנפשיתכם, לעבירה שאי אפשר לחזור אליה בתשובה, ואידוך זה נברא. עד כאן הדברים הנפלאים האלו. ואנחנו ממשיכים עם שיג ושיח, באדיבות או חדשו ישר, הוראות או בסוד ועובדות עמו, שר התוירה, דרך כנס פסיטה, שנרשמו על ידי נכדו, נאמן ביתו, אבזון רבר הכנס פסיטה. שאלו אותו שאלה מאוד חשובה, התשובה היא בעצם יסוד חשוב באחד מסודות היהדות. שאלו אותו ששתת הגויים, כמו שמובע בספר עם רמנועם, שמי שבטח לו לשבוח הוא בלב שלם, שלא תבוא אליו צרה, אז יכול להיות סמוך ורגוע שלא תקרה לו הצרה במה. יש זה כל מיני דעות. יש שאומרים שהביטחון בהשם, שלא יקרה, זה לא מחייב שזה לא יקרה, אבל ככה יש שיטת הגויים. אז שאלו אותו חיים כנפת, האם בדורנו, דור אני, ובאנשים פשוטים כמונו, גם שח העניין הזה. אז אמר בוודאי שגם היום זה שח. אבל הוא אומר, שאלה מה זה בתוך, איך שיהיה ביטחון אמיתי? הוא הוסיף וביאר שביטחון אמיתי הפירוש שהוא בטוח לשגוח הוא באופן מוחלט. לא סומך על שום דבר אחר, לא נבעל משום דבר אחר. אפילו כשהוא רואה שהצרה מגיעה לו וכדומה, הוא לא נבעל משום דבר וסומך ובטוח ואפילו לשגוח הוא ביטחון אמיתי. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים דף היומי בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה. שולחנו עובדים על תוף קופיות ומשנה ברורה. כפי שלמדנו מלאכת דבורר מותרת ביום פלוטוח של נפש, ולכן מותר להוציא פסולת מתוך האוכל באמצעות כפי שמיד לברירה, גם שלא סמוך לאחרה. אבל במקרה שהיה אפשר לעשות את זה בער ביום טוב, על ידעת הרמו אפשר לעשות שינוי כלשהו, תורת הברירה הרגילה, כיוון שלדייטוי, מלאכת אוכל נפש, שהיה ניתן לעשות הבר ביום טוב, לא עושים אותה ביום טוב כרגיל, כדי שלא יבואו להשאיר את עשיית כל המלאכות לצורך אוכל נפש ביום טוב. ולא יכינו את המאכלים בער ביום טוב, אפילו שהברירה מותרת גם באמצעות כלי, אסור לעשות אותה באמצעות כלים שמיועדים לברירת כמות גדולה לצורך תקופה ארוכה. וגם אם לא היה ניתן לעשות הבר ביום טוב, כיוון שזה נראה כעשיית מלאכה ביום טוב, זה חמות חול. מקלף מותר לקלף באמצעותו ביום טוב, כיוון שזה לא נחשב לכלי שמיועד לברירה של כמויות טוב. לברור עצמות של עוף בידיים ביום טוב, אז יש מחלוקת בפוסקים באיזה אופן הותרה מלאכת בור ביום טוב, לתוך הנפש. יש אומרים שברירה בצורה שנהוג לברור בימות החול, היא אסורה גם כשהיא נעשית בידיים, ולא הותרה אלא ברירה שיש בה שינוי מצורת הברירה שנהוגה בימות החול. ויש אומרים שבדבר שמקבל לברור אותו לתוך תואם בלבד, כמו תפניות, למשל, הדברה מותרת גם לצורתה בימות חול. אבל בדבר שמקבל לברור אותו לתוך תקופה ארוכה, למשל בגן, שם זה יהיה אסור לגמרי. ונפתינינה, לברור עצמו טוב, יש כאלה שבורים את זה בידיים, תוך אותו היום. אז אם אלה דעה ראשונה יהיה אסור לברור, כיוון זה התורה של הברירה ביום חול. הדעה השנייה, שרק אם שהמבחן פה, האם זה לזמן ארוך או לא, רק לאותו יום, אז גם מותר, כי רגים לעשות את זה רק לאותו יום. יש מי שכתב, שכיוון שאין אפשרות לברור את העצמות בצורה שונה מהנהוג בימות חול, למי שבורר עם הידיים, אז גם, וגם לדעות, כאן הדעה הראשונה, יהיה מותר לברור אותם להם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, פתיחת אריזות ביום טוב, באופן שאסור לפתוח אותם בשבת, שלא היה אפשר לעשות את זה בערב, זה מותר. כשכל הפוסקים מותר להרוג לאחר, אם יש לנו שאם אפשר לפתוח את האריזה בדרך קלקול, יהיה אסור לפתוח אותה באופן שיש בו עשיית כלי או תיקון. לדעת השולחן ערוך מותר לטבול כלים בשבת, אבל הוא כתב שירא שמיים יחמיר, ולדעת אחרונים רבים, אסור לטבול כלים בשבת, ואפשר לתת את הכלי במתנה לגוי, ולחזור ולשאול אותו מה זה. וכך מותר כלי מסגילה, זה שייך לי. הוא כדרכנו נפליג מהם אחרון, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום. מי שיש לו בליל הסדר כמות יין שנספיקה לכוס אחת בלבד, יעשה קידוש על יין, בתדר הסדר יערוך כרגיל בלי כוסות יין. אם יש לו שתי כוסות, שתי דקות השנייה אחרי ברכת המזון, במקום של הכוס השלישית. יש מהראשונים שתורים שברכת המזון תונה כוס יין כמו כל ימות השנה. עדיף להרוויח גם את העניין. ולסיום רבותיי, התחזקות יומי, בספר לא בדוחו באמת, ומה שם, שבדבר חייבי בשם הרבה סלר, שם נהג להשם בקילות, כשמה שזה מזיק, החליט להפסיק מיד. אחרי כמה זמן שהוא הסתיק, הציעו לו לסיגריה, והוא הסכים מתוך מחשבה שסיגריה אחת בודדת לא מזיקה. בתוך זמן קצר הוא באמת חזר להישן הרבה סיגריות ביום, מיד כשהוא שם לב, אז הוא השתיק שוב לגמרי. הוא אמר, אסור תותי לצרור, כאילו קטר שטר. תודה רבותיי, בכל מצב, לעמוד בקבלות שקיבלנו על עצמנו, ולא נפתח פתח לוותר על הקבולה, גם לא לזמן מועד. עד כאן דברנו לאמור רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, תוכנות ובשניות, בשורות טובות, בכל טוב סלב.